Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный.
Шалом, хаврим якарим. Есть лану вебинар шел йом ришон. Михаил Синелевич, Семен Винокур и Михаил Лайтман. Цораим товим. Карагиль, бахарну носе лефи амихтавим шелахем. Носе гавоа. Лама итурорут руханит еш хайом. Есть лану тиргумим лекол асафот. Анахну нишал та шеелот аэле мияд. Вещ лану шеелот ши асафну баямим аэле. אז תקריא לי בכלל, אז זאת שאלה רצינית בעצם. למה אנחנו לא נרגעים מהעולם הזה? כלומר, למה זה לא מספיק לנו? למה אנחנו רוצים עולם רוחני היום? יש הרבה תענוגות בעולם, למה? חוכמת הקבלה יכולה לענות בכמה שכבות, גם כמה דרגות. מקובלים כשהם מגלים את המציאות. אז במידת ההתעלות שלהם בהשגה, הם כותבים את התשובות. אז התשובה הנעלה והגבוהה ביותר, למה העולם לא מספק? כיוון שהכוח העליון ברא אותנו כאלה, ותכנת אותנו ככה, וכמה שהוא גם מוביל אותנו היום. לכן אין לנו מנוס, אני פשוט רוצה. מאיפה? כי הוא רוצה. הכוח העליון הזה, נניח שהוא מסובב הכל ומנהיג הכל, הכל בא ממנו. הרי כל זה נוצר מאיפשהו, כל היקום הזה, כל הפרמטרים, כן, כל מה שממלא את המציאות הזאת, זה הרי הגיע מאיפשהו, זה נשלט, הולך לפי חוקים מסוימים, ואנחנו לומדים את חוקי המציאות. אנחנו מבינים עד כמה שאנחנו לא מכירים אותם בכלל, וגם את המערכות שלנו אנחנו לומדים, הגופניות והפסיכולוגיות. וודאי שכל זה נשלט על ידי חוק ועל ידי כוחות מסוימים. הרי לא אנחנו שולטים בזה, אבל מישהו כן. מי? מישהו? אולי זה הטבע, אפשר לקרוא לזה, לא יודע, בורא, אלוהים, לא משנה מה, אבל זה שליטה של מישהו. ואנחנו רואים את ההשלכות של השליטה הזאת גם על עצמנו וגם על הטבע הסובב. וזה מה, ככה מדרבן אותנו? ודאי, בגלל זה אנחנו יכולים להגיד שכל הרצונות שלנו הם תוצאה של החוק העליון של הטבע. שום דבר לא קיים סתם כך. אם משהו פתאום מתעורר בנו, זה השלכות, תוצאות של החוק הטבע הכללי. מהו החוק הזה? אני לא יודע. כל מה שאני יודע, שהטבע הזה כן מתגלגל לאנשהו. זה נע לאיזה מצב מסוים, כנראה. וכל זה אנחנו צריכים ללמוד. ואז אנחנו נדע בשביל מה אנחנו חיים, קיימים, מה קורה איתנו וכו'. הייתה לנו תוכנית על חופש בחירה, אתה עכשיו שוב מדבר על זה, כן? אתה לא נותן ממש חופש לאנשים, אתה פשוט אומר לאנשים שככה אנחנו נשלטים. אני סך הכל רוצה להגיד שאין לנו מנוס, אנחנו חייבים ללמוד מה שהמדע עושה וגם מה שחוכמת הקבלה עושה. המדע הרגיל מדבר על מה שאנחנו רואים בחמשת החושים שלנו בעולמנו, וחוכמת הקבלה מנסה לבדוק את חוקי ההנהגה של העולם, מה שלא נראה לנו. רק התוצאות אנחנו רואים, אבל בתוצאות המדע מתעסק. אז חוכמת הקבלה מתעסקת בשורשים, משתדלת לעסוק בזה. שורשים הם כוחות עליוניים מסוימים שאנחנו לא מרגישים. אנחנו מרגישים רק את ההשלכות והתוצאות שלהם עלינו ועל הסביבה שלנו. בעצם הכוחות האלה הם אלה שמציירים לנו את העולם הזה. הם עושים אותו, בוראים אותו, מעבירים אותו דרך שינויים מסוימים, מצבים למיניהם. זה מה שאנחנו לומדים. אבל יותר קל לנו להתעסק עם המדע של העולם. יש שם הוכחות. כן, אבל המדע של העולם הזה הוא לא מספק. העניין הוא שבעזרת המדע, אני איכשהו משתדל להפוך את החיים שלי לנוחים יותר, ולצערי אני כאילו הולך בכיוון ההפוך. לכן אני מתחיל לחפש מה לעשות, מה מטרת החיים, טעם העניין, איפה העושר, איך להשיג אותו, ואז אני מת, אני רוצה להבין למה אני מת, למה שאני לא יהיה על מוות, כן? למה לא? אני רוצה לשלוט, רוצה לדעת, רוצה להשתתף. אני לא רוצה להיות איזה חיה עיוורת וקטנה, איזה ייצור כזה. אז המדע כן עזר לי לדעת את חוקי העולם הזה, חוקי הביזנס, עכשיו זה לא עוזר. נכון, אם בשלבים הפשוטים של התפתחות האנושות השתמשתי במדעים שהצלחתי לגלות בעולמנו, כל מיני יחסי גומלין בין מערכות, בין שכבות דומם, צומח, חי, מדבר, וזה היה עוזר לי, הייתי מתפתח, הייתי מפתח את החברה הסובבת וגם את הטכניקה, אבל עכשיו אני רואה שזה לא רק לא מספיק, אלא כל הדחפים החיוביים האלה שלי לגלות את העולם הזה שלנו בתכונות שלי, גם המדעיות, אני מתכוון למכלול הטבעי הזה. זה לא מוביל אותי לשום דבר טוב, להפך. יוצא כך שאני כביכול נכנס למשהו שלילי. במקום עלייה, אולי אפילו הרגשתי איזו עלייה מסוימת. אפשר להגיד שכל האנושות התפתחה באיזו עלייה עד 120, עד למלחמת העולם הראשונה. וממנה היא רק התחילה להידרדר, לרדת, ולקראת סוף המאה ה-20, סך הכל במהלך 100 שנה, האנושות התדרדרה למצב שבו היא לא יודעת מה לעשות עם עצמה, לאן היא מתקדמת, וכל התכונות והידיעות והכוחות, כל מה שהאנושות רכשה, מסתבר שפתאום שיש לזה ניצול לא למטרות שלו, לא בשביל העושר והביטחון והנינוחות, אלא להפך, למטרות הפוכות. ומי אשם בזה? הרי אין פה איזה מישהו חיצוני ששולט בנו, נכון? לא אנשי מאדים, לא חייזרים, כל זה לא קיים. אז מה? אז זה רק בעצמנו. הכוונה שאנחנו צריכים להתעסק בטבע שלנו. קצת להבין מה בדיוק בטבע שלנו מפריע לנו להשיג מצב נינוח, מאושר, לפחות ברצונות המינימליים של העולם שלנו. אני כבר לא מדבר על איזה ביטחון נצחי או איזה מצב על מוות כלשהו. על זה כבר אף אחד לא חושב אפילו. רוצים רק לשרוד בצורה נינוחה. והאנושות במקום כל זה נכנסת למצב כשהאנושות מסוגלת להמית את עצמה. ממש, מוכנה לבלוע סמים כל היום עד שהיא לא תמות. למה לסבול? אם אין ברירה אחרת, אז זאת הבחירה. אז רעבון לרוחניות בא מתוך המצב המוזר הזה בעולם שלנו, כן? פה נוצר איזה חריץ צער, וזה מציע לך או להישאר בן אדם נורמלי, כל עוד אתה יכול, בן אדם נורמלי, ואני לא אומר דביל, כן? אבל סתם, אני הכוונה לזה, למצב שבו אתה ככה מוריד את עצמך, לרמה פחותה ממה שאתה. מסתפק בכל מיני, יש לי כמה ספורט, יש לי כל מיני תחביבים, לא רוצה לדעת מעבר לזה שום דבר. יש לי כמה סרטים, טלוויזיה, מסטיק כזה, כן? כן. ואני חי, מתקיים עד שאני מתקיים. אני כבר קיבלתי את זה על עצמי. או שנגיד יש לי כל מיני אפשרויות לברוח לסמים, לניתוק מהחיים האלה. או שבין זה לזה יש איזה חריץ צער שלשם אני יכול ממש ככה להתחלחל, הייתי אומר. ובתוך החריץ הזה אני מוצא אפשרות לברוח, לפרוץ בכלל מחוץ לגבולות של היקום שלנו. איזה פלא. כן, ממש. זה שואב אותך לתוך החור הזה, ואתה פתאום מוצא את עצמך באיזה חלל חדש. זאת אפשרות שכן קיימת, אז האדם בוחר מתוך האפשרויות האלה. יש לנו שאלות על מדרגות רוחניות. שאלה, האם אני מסוגל לקבוע בעצמי על איזה מדרגה רוחנית אני נמצא? נדיה שואלת, כן אפשר. רק השאלה היא, איך את הולכת למדוד? מה את יודעת על עצמך? קודם את צריכה לרכוש כלים למדידה של פרמטרים מהסוג הזה, כן? איפה אני נמצא? אפילו בהתמצאות בעולם הזה, אין לי את המכשירי מדידה האלה. איך אני יכול למדוד את עצמי? כלומר, למדוד את השוויון בינינו. ביני לבין סימיון וינוקור, כן? הוא משורר, תסריטאי, במאי, מפיק, המון דברים. ואני, עדיף שאני לא אדבר על עצמי בכלל. אבל בכל זאת, איך למדוד? יש לו אוסקרים למיניהם ולי כל מיני, ומה יש לי? יש לך 40 ספרים שכתבת, אל תמיד בערכך. בסדר, למה אני אומר את כל זה? אין לנו יחידת מדידה. אין. ואם אנחנו מדברים על מצבים רוחניים, אז יחידת מדידה של מצב רוחני זה גרם של השפעה. זה כוח. כוח שבכוח הזה אני משפיע. זה נמדד בגרמים, בניוטונים, לא משנה איך אתה מודד את זה. אז איך אפשר למדוד? משפיע, מה משפיע? לא משנה מה, משפיע. אז כוח השפעה נקרא כוח רוחני. הנה, אני משפיע. איך אני יכול למדוד את זה? לא יודע. בעולמנו אני כן יודע, אם אני משפיע. שנייה, מה אני יודע? הנה, עכשיו באו אליי ואומרים לי שהחבר'ה שאתה עכשיו יושב ומדבר איתם, וינוקור וסינילביץ', הם רוצים קפה. אנחנו יכולים להכין קפה במכונה שלך? בהתחלה היו לי ספקות, כן, לא, וגם חבל לי על המכונה שלי, גם חבל לי על החשמל, וגם על הקפה חבל. מים, ומה, אולי הם ירצו גם סוכר? חלב דבש? לך תדע. אבל בסופו של דבר הסכמתי. לא, אני לא צוחק. אתה כרגיל אומר אמת. לא, באמת, לחלוטין. אז שנייה. רגע, באמת, צריך גם להבין שאני הסכמתי על זה בשביל לא להיראות קמצן, בשביל שלא ידברו מאחורי הגב שלי, בשביל לא לעורר בכם שנאה כלפיי, שלא תזיקו לי. אז נניח, אם אני אפילו גיליתי בעצמי מחשבות טהורות לחלוטין, באמת, לעשות לכם נעים בלי שום חשבונות אחרים, כן? נניח. איך אני יכול למדוד את זה? בכמות קפה, סוכר, חלב, מים, כוח חשמל, בלי של מכונת קפה, כל זה, איך אני מסוגל למדוד? איך? איך? זה מה שאני שואל. מה, ההשפעה הזאת? כן, מה שאני נותן. כמה גרמים של השפעה? נניח שאנחנו מודדים את זה בגרמים, אז כמה? איך אפשר למדוד? עד כמה שהייתה לי התנגדות? ודאי, כל זה צריך למדוד. זה המסך, זה האור החוזר, כן? לי אין כאלה מדידות. מה, אני מיד מחליט שפשוט צריך לתת לחבר'ה? לא, אין דבר כזה מיד. הכל נעשה עם חשבון. האדם תמיד עושה חשבון. חובה, ודאי. מה זה אומר, שנייה, שאין לנו בינתיים כלים למדידה. כלים למדידה של כוחות ההשפעה. לכן אנחנו לא מסוגלים להבין איפה אנחנו נמצאים. גם בעולמנו אנחנו לא יודעים, וגם ברוחניות אנחנו לא יודעים. זה הסולם הרוחני שעליו אני פוסע, סולם הרוחני כשאני כן מודד בצורה מדויקת את הדרגה שבה אני נמצא. יחסית לאגו שלי, יחסית לכל התנאים, בצורה מדויקת להפליא, אין שם שום סטיות, גם כוח ההתנגדות, עד לדיוק אינסופי. אתם מתארים לעצמכם? זה הספירות העיקריות והמשניות והכל נכלל לביחד, ואז זה נותן לי מין תתפיס כזה, איפה אני נמצא. איזה מין עבודה הזאת? מה, מקובל יושב כל היום וחושב ומחשבן מה, מי, למי לתת? לא, לא, לא. לא, אבל עכשיו עשית חשבון של הקפה, אפשר להשתגע. הרי אצלנו, אצל בן אדם נורמלי, זה קורה בצורה רגילה, אוטומטית. אני אדם חיה בהמה כזאת, יש לנו חישובים במוח, שאנחנו על בטוח עושים. בטוח, ואני עוד לא אמרתי לכם חצי מהכל החישובים שיש. מה, מקובלים יושבים וחושבים ככה? כן, אלה חיינו העליזים. מה, זה מין מקצוע כזה? כן, למה, מה? מה יש? שנייה, למה פתאום, מה פתאום אני עושה פעולה? בצורה לא הכרתית, לא מודעת. מה, אני בובה? אני הרי נשלט אז. זה אומר שאני כן צריך לשלוט בעצמי כל הזמן ולראות למה להשתמש בעצמי ולמען מה להשתמש בעצמי. אמרת שאתה עולה לדרגת ההנהגה, כן? כן. שאתה מתחיל לחשבן את כל המערכת הזאת שבי. היא נמצאת מתחתיי ועכשיו אני נכלל בה, מסוגל לשלוט בה, ובמקום לעשות כל מיני פעולות בצורה אוטומטית לחלוטין, כלומר בצורה לא הכרתית, לא מודעת, אני כן צריך לשלוט בפעולות האלה ולחשב אותן ולבוא עם החלטות. הדוגמה של הקפה ממש השפיעה, זה הדוגמה תוקפה. יופי, דוגמה טובה. אז מה זה אומר? אתה עכשיו אומר לי את זה, שזה השפיע, שזה טוב, אני מתחיל ליהנות מזה שאתה אומר לי את זה, כי אתה מכבד אותי בזה. כן, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, אנחנו אנשים מכובדים. בפעם הבאה אתה כבר תיתן לנו קפה. לא, פעם הבאה אני פשוט אתייחס לכל זה אחרת. אז פעם הבאה כבר תהיה לי בעיה. לא מה שאתה חושב עכשיו, יהיו לי בעיות פעם הבאה. האם אני נותן לך קפה? או שאני עושה את זה בשביל שאתה תכבד אותי. פעם הבאה יהיה לי יותר קשה לעשות לך קפה, כי זה חשבון נוסף. ודאי. ואולי להפך, אני לא אעשה בשבילך כלום. בשביל שתהיה לי כזאת הרגשה שאני פועל נגד ה... כל מיני רצונות האגואיסטים של עצמי. מה, בשביל מה אני עושה את זה? בשביל שהם יכבדו אותי? אז אני לא אעשה את זה. אבל אם אני לא אעשה את זה, הם לא יקבלו תענוג. אז חוץ מהחישובים האגואיסטים שלי, אני כן חייב לעשות להם קפה, אבל לעשות קפה בדרגה אחרת כבר, בלי לקחת בחשבון את היחס שלהם אליי. זה כבר עניין אחר. שואלים אותנו איפה כל תמונת בתמונת החישובים האלה, איפה הבורא? יש קפה, אנחנו, אתה, אבל הבורא איפה הוא? אין בורא. אם אני לא מכליל אותו בתמונה, הוא איננו. מה זאת אומרת להכניס את הבורא לתמונה? זה בדיוק משמעות החיים, זה הטעם. אם לא הבורא, אני לא הייתי מכין קפה לסניה בחיים. מה פתאום? למה לי להכין לו? שנייה, באמת. מה קרה? מה יש לו? מה, אם הוא חייב לי, אני חייב לו, אז סבבה. זה עניין אחר. זה כבר לא שאני באמת עושה לו, אני חייב לו. סתם ככה. סתם ככה לעשות נעים לבן אדם? כי אם זה חוזר אליי איכשהו, זה לא אומר שאני משפיע, זאת לא השפעה. זה צריך להיות ללא תנאים. ודאי. אז מה, הבורא עוזר לך לעשות את זה בלי תנאים? הבורא לא קשור בכלל. אם אני רוצה להשיג מצב של השפעה מלאה, השפעה מוחלטת. בשביל מה? למען מה? כלומר, מה זה נותן לי? לא ברור. נכון? לא ברור. מה, התחלת להשפיע ללא תנאי? לא ברור, למה? אז, מה? אני עושה את זה בשביל ליהנות את הבורא. אז הבורא כאן מופיע? הוא הדורבן, הוא המטרה. אני מוכן לעשות קפה לסניה, אבל לא בשבילו. אני סתם משתמש בו, נכון, במקרה הזה. משתמש בצורה מאוד גסה בשביל להביא נחת רוח לבורא. וזה מדרגה רוחנית. זה כבר, איך לומר? כן, זה כבר דרגה אחרת. זה כבר, מבחינתי, זה הזמנה למשהו נוסף. שנייה, ומה זה הדבר הנוסף הזה? מה אני עושה עם זה הלאה? אוקיי, שנייה. נניח אני עשיתי את זה למען הבורא, למען השם. אז עכשיו מה? הבורא מתייחס אליי טוב, כי עשיתי לו טובה. כמו שסני היה מתייחס אליי טוב אחרי שהכנתי לו קפה, עכשיו בורא מתייחס אליי טוב. אז מה? אני צריך לקבל את זה ממנו? אם אני מקבל את זה ממנו, אז יש לי יחסי סחורה, מסחר איתו. שוב, שכר ועונש. אז איך אני יכול להשיג שנניח, לא משנה למי אני עושה טובה, השפעה, אני משפיע למישהו, לא משנה למי, שההשפעה הזאת תהיה לחלוטין בלי שום תגובה חזרה כלפיי, בלי חישוב כזה. א', האם אני מסוגל לעשות כזה דבר? לא, לא מסוגל. אני רואה שאני לא מסוגל. אם אני אגואיסט, אז אני צריך למלא את האגו שלי. כמו אוטו עם דלק, ואז הוא יישא. זה אומר שאני כן צריך להכניס לתוך האגו שלי איזה צינור ולמלא אותו. מילאתי, אז אני יכול להשפיע. מילאתי, מסוגל להשפיע. ואם אני משפיע ורק אחר כך ממלא, זה כבר בעיה. אני כבר אז צריך להיות בטוח שאני כן אגיע למילוי אחרי זה. אם אני מצליח, יופי. ואם אני לא, אז זהו. הקו של הסמיכות הזאת, של האמונה הזאת, זה כבר לא קיים אז. ואז זהו, מה אני יכול לעשות הלאה? אז מה שאני צריך לעשות זה ככה. אולי אני והבורא ניכנס לכאלה יחסים שהבורא ישפיע לי, כל הזמן ישפיע וישפיע, ואני אהיה מסוגל להשפיע לו חזרה, ואחרי זה, אם אני באמת רוצה להשפיע, הוא חייב לשנות את הטבע שלי. חייב לשנות את הטבע שלי. אני רואה מיליוני אנשים בעולם, מיליארדי אנשים בעולם, מתפללים להשם, עושים כל מה שהוא אומר, נניח, כן? כל אחד לפי התפיסה שלו. אני לא רואה הרבה טעם מהפעולות האלה שלהם. אז עליי לצאת לכזאת דרגת יחסים איתו, שהוא יוכל לשנות אותי, בשביל שהשכר יהיה כזה שאני לא אהיה תלוי באגו שלי. כזה דבר הוא מסוגל לעשות? שאני אוכל להתעלות מעל עצמי. כזה דבר יכול רק הבורא לעשות. הוא ברא אותי ככה, אז הוא יכול לשנות. אז אני מתחיל לפעול ככה. הרי אני לא מסוגל לפעול כששום דבר לא חוזר אליי. בינתיים לא מסוגל. אבל אני מבקש מהבורא עכשיו ככה. אתה תעזור לי קצת בזה שאני כן יהיה כזה, בהשפעה לכיוון אחד. הרי לך זה לא עולה כסף. אז אם באמת יש לי דחף לזה, אז הבורא מביא אותי לקבוצה. ואז אני מתחיל לגלות שאני בתוך קבוצה. ולפני כן אולי הייתי בתוכה, אבל לא ידעתי איך להשתמש בה. לא ידעתי מה לעשות איתה. אולי אפילו עשיתי בצורה אוטומטית כל מה שהמקובלים אומרים, אבל בלי שום טעם מזה. ועכשיו אני מבין, מתחיל להבין, שכשאני עובד ככה עם החברים שלי, כביכול בהשפעה אליהם, כביכול בקבלה מהם, אז אם כולנו בקבוצה מכוונים לקבל אפשרות מהבורא של השפעה, להשפיע, אפשרות לפעול לכיוון אחד בלי שום תגובה כלפיי, נניח, מסרתי את הקפה, וזהו, בלי שום קבלה חזרה. לא הבטחות לעתיד, לא במודע ולא בתת מודע, לא בצורה תת הכרתית. לא, אני לא עושה חשבונות בכלל. אז כשאני מגיע למצבים כאלה, אז הקבוצה בשבילי כבר הופכת לאותה מעבדה, מעבדה שבה אני מתחיל לייצר את עצמי, לעצב כיצור שמסוגל, איזה ייצור לא ארצי, שמסוגל להשפיע, בלי לקבל חזרה. אבל אני לא מסוגל. הרי מאיפה אני כן מקבל? אני מקבל את זה מאותו האור שהבורא מביא לי. יש לי איזה צינור שנכנס בי מאחורה, כמו בתחנת דלק. והנה אני ממלא, מתמלא מהצינור הזה. אבל לפחות אני יכול להשפיע. אז בכל זאת, המעגל הזה הטבעי קיים. אני משפיע לאחרים בשביל דרך זה להשפיע לבורא. שהוא יראה שאני מסוגל להשפיע. אבל הוא חייב לתת לי אנרגיה בשביל זה. אז למה צריכים את כל המערכת הזאת? כי אם אני עושה את זה בצורה כזאת, אני עושה את זה באמת לכיוון השפעה. ומה שאני מקבל מהבורא זה רק כוח בשביל להשפיע. זה לא שכר, לא תשלום. זאת רק אפשרות להשפיע. אז האפשרות הזאת להשפיע לא בצורה של שכר, שאני גדול ומכובד, ואנחנו אנשים מכובדים, כן, מה שאנחנו אומרים. אז התשלום הזה, השכר הזה, נקרא אור עליון, שמגיע לאדם, ממלא אותו באפשרות להשפיע. בסופו של דבר, האדם מתחיל לעבוד בלי שום שכר. מדרגה רוחנית זה כמה שאני יכול יותר להשפיע, כן? לקבל מהבורא את האנרגיה הזאת. ואתה כן מקבל, כי אתה נברא. יש פה יחסיות פשוטה מאוד בין האדם לבורא. אתה בראת אותי, אתה בראת את האגו שלי, אז אתה זה שתיתן לי את האפשרות לעבוד עם האגו שלי. וזה לא שכר, זה רק אפשרות לעבודה. חומר דלק. אני ומישה באמת יושבים כמו על מחוות. יש לנו המון שאלות אונליין. אנחנו עכשיו נתחיל לשאול, ואם תוכל לענות בקצרה יותר בשביל להספיק על כל השאלות. נו, נניח. אני אישית חושב שהאדם בעצמו צריך למצוא תשובות. נו, מה לעשות?
по географии.
Okay.
Африка, республика.
Стефан из Африки.
Кот-Ивуар, я не знаю, что это.
Да-да-да, Кот-Ивуар.
Что реально?
Кот-Ивуар.
Это очень важная республика.
Да. Это республика в Африке, там.
Очень известная во всем мире.
כן, מאוד ידוע, מקום מוכר מאוד. מה חוכמת הקבלה נותנת לאדם הפשוט? איך אפשר להבין מה אתה מלמד אותנו? מה זה בצורה ממשית נותן לאדם רגיל? מה זה אדם רגיל? לא יודע. אם זה חיה, זאת חיה. אז מה שחשוב לו זה להתקיים בצורה נוחה. האדם נקבע לפי הרצונות שלו. אנחנו סך הכל רצון ליהנות. אם הרצון ליהנות הזה, נגיד כמו שהחתול רוצה לתפוס עכבר, אז אני חתול. אם זה רצון לקבל כמו אצל הפרה, שמכוון על הדשא ועל האחו, אז אני פרה. אם הרצון ליהנות שלי מכוון על משפחה ועל מין ועל חיים, לא יודע, לשתול עץ, לבנות בית, לגדל ילדים, זה אומר שאני בן אדם בעולם הזה. סוג של אדם. אם יש לי רצונות לאושר או לידע, או לאיזה גדולה וכבוד, אז אני כבר אדם גדול בעולם הזה, כי אני כבר משתוקק לגדול עד לכזאת רמה. אבל עדיין זה בגבול העולם שלנו. אז זה תלוי באיזה צרכים יש לי. אז יש בנו גם כאלה צרכים שאנחנו לא מסוגלים למלא בעולם שלנו. אלה צרכים לגלות את מהות החיים. למה אני חי? אתה יודע, זה מין שאלה פשוטה כזאת, אבל אין לו תשובה. אז כשאדם מתחיל לשאול את עצמו בשביל מה הוא חי, ולא מוצא תשובה בשום דבר, והשאלה הזאת ממשיכה לדחוף אותו, אז האדם הזה באמת נקרא אדם, כי הוא שואל על עצמו, על מהותו ועל ייעוד שלו, לא על החיה שבו, אלא על האדם שבו. ניקולאי מאורל שואל, הדבר הזה, מה שאמרת, זה מתוכנן באדם? זה תכנות כזה? זה בו? כן, כן, כן. זה יכול להיות באדם פשוט מסיביר. אבל זה יכול לא להיות באיינשטיין. זה יכול להיות באדם פשוט ויכול לא להיות באדם מפותח, אבל זה כן מובנה באדם. עוד שאלה, למה הרצון לרוחניות זה לא הטרנד האירופאי? למה באירופה זה לא טרנד, השגה רוחנית? באמת, חבר'ה, מה אתם רוצים מהאירופאים? אני לא מבין מכם. באמת, ואני לא מדבר על החברים שלנו מאירופה, אני מדבר על המסה הכללית של אירופאים. מה יש לכם? זה אנשים שבגדול מיצו כבר, כל החומר שהיה בהם בער ונגמר, הרצון הזה שהיה בהם לתפיסה, להשגה, נגמר, כי הוא היה רק בדרגה מסוימת, בשכבה מסוימת, זה היה מפה עד לפה, כל זה נשרף, נגמר וזהו, אין את זה יותר. אז אל תסתכלו עליהם כעל איזה משהו. הם כן עשו אומנות ומדע ומה וזהו. הם לא מסוגלים לעשות יותר. היום זה יבשת נרכבת. מרכיבה. ולהפך, רוסיה וגם אפריקה בעתיד הלא רחוק, אתם תראו כמה שהמדינות האלה יהיו מדינות בעלייה, ארצות בעלייה. טוב, רוסיה תמיד הייתה לא קטנה, אז לא צריך להסתכל על מה שהיה, וגם לא צריך להסתכל על העולם במבט הרגיל, בהסתכלות הרגילה. הוא משתנה מאוד מהר. שאלה, למה חלק מהאנשים מתחיל ללמוד קבלה ואחרים מעדיפים סמים, אלכוהול ודיכאונות? אני אגיד לך, אני לא יכול לענות לשאלה הזאת, זה לא שייך אלינו. אם לאדם יש רצון כזה, יש בו. אם אין, אין. והוא לא מסוגל גם לחבוט אותו. זה שיש בהם. הוא לא מסוגל לחבוט. אני עכשיו בן 70, ואני לא מבין, לא מדמיין לעצמי איך אני יכול לקום בבוקר ולהיות פנסיונר רגיל. פשוט לא מדמיין את זה לעצמי, לא מתאר. אנחנו גם לא מסוגלים לתאר לעצמנו איך אתה מסוגל. למה לא? מה הבעיה? הרי זה לא משנה בין כמה אתה. אתה חי ניזון מתוך הרצון, ואתה חייב לממש אותו. אז מאיפה הרצון הזה מגיע? מלמעלה. מאלוהים. כמו שברוצקי שאל אותו, כששאלו אותו על כישרון או משהו כזה, אז הוא אומר שהוא חושב שזה בא מאלוהים. עוד שאלה, למה רעב לרוחניות מורגש כרקנות? כי אין תשובה ברורה, ודאי. כשאתה משתוקק לרוחניות, אתה מרגיש רקנות, ודאי, כי הרקנות הזו עצמה היא האפשרות להתמלא. פשוט צריך לפתח אותה. צריך להפוך את הרקנות הזאת לרקנות שואבת פנימה, ששואבת לתוכה את הידיעות וההרגשות העליונות, הגבוהות, ואז בריקנות הזאת יתחיל להתבצר בך, בתוך זה, איזה כלי, מה שנקרא, חוש, כלי הרגשה בשביל העולם העליון, שאותו אתה תרגיש דווקא בריקנות הזאת. הריקנות הזאת היא ההרגשה המוקדמת ההכרחית להרגשת העולם העתידי. יורי מאוקראינה לא מסכים. הוא אומר, מיליארדי אנשים רוצים תשובה על החיים בחלל. הם רוצים לטוס למאדים, והם אומרים שעוד 10 שנים כולם יהיו בחלל. אני חושב שהעתיד בחלל. יורי, באמת, תעשה לי טובה. עברתי את כל העניינים. כבר פנו עליי אנשים וצחקו עליי. אין שום חיים בחלל. אין כלום. אם החיים האלה היו קיימים שם, הם היו שואלים את עצמם למה אנחנו קיימים. ומה עם כל הטיסות למאדים? מה זה משנה? איך זה שייך? מאדים לא קשורים. הרי העניין הוא לא באפשרויות לחיים אחרות. נגיד חיים שבנויים על יסוד של מימן, או יסוד של גב... כבישי כלשהו, אבל למה החיים קיימים? למה? אתה שואל על מקור של מה שקיים, ואתה גם שואל על מטרה של כל החומר הזה בהתפתחות שלו. ואני מצטער, זה אלה שאלות מסוג אחר. מה, אין יצורים בחלל שגם שואלים את עצמם על מהות החיים? אין אף אחד ביקום חוץ מאיתנו ששואלים את עצמם על השאלות האלה. מה, אין חיים בחלל? יש, בלי פשוט צורות חיים פרימיטיביות. הרי מה הכי חשוב? זה חשוב היצור הזה, האדם, שיש בו תכונות אגואיסטיות למיניהן, שבהתפתחות האגואיסטית שלו, של היצור הזה, היצור הזה מתחיל לשאול על סיבת הבריאה שלו, על מי יצר אותו. זה מה שמבדיל בין האדם של העולם הזה, אדם בהמה, כלומר, לאדם רוחני, היצור הרוחני הזה. נניח, האדם הרוחני הקטנטן הזה צץ בתוכנו ושואל, מי ברא אותי בכל צפחני כזה? נכון, ואתה לא מסוגל לענות לו. אז הוא אומר, טוב, אם אתה לא יודע, אז שב לך, אין לי שום טעם לדבר איתך. אז האדם הקטן הזה יושב בתוכך, הרום ומצוברח, ומצטברח לו. כי מה לעשות? הז'לוב הגדול הזה שאני חי בו, לא שווה כלום, סתם בהמה. אתה שולט בשפה הרוסית, אין מה לעשות. יורי אומר, שאלה טובה, חיסרון לרוחניות מתעורר בעולם. הוא מסכים. וכוח שמנגד לזה כן מתעורר? בהכרח. אדם בהכרח נותנים לו גם כוח דוחף וגם כוח המתנגד. בקצרה אני אומר בשפה לא נכונה, אבל לא משנה. למה? בשביל שהאדם יבטא את עצמו. הרי אם סתם לדחוף את האדם קדימה, זה סתם כוח אינסטינקטיבי של התפתחות. כך התפתחנו במשך מיליוני שנה. לא אנחנו שהתפתחנו, אלא פיתחו אותנו, אפשר לומר. וכשאני רוצה להתפתח, לאנשו. בתחת לחץ של כוח אחד שדוחף אותי, וגם בזה שיש לי עוד כוח חיצוני שמכשיל אותי, לא נותן לי, ואני ביניהם, כמו בין סדין ופטיש וסדן. רק פה אני יכול לגדול ולבטא את עצמי משני כוחות מנוגדים אחד לשני. רק במצב כזה אפשר להתפתח ולגדול. אז שתי הכוחות האלה בהתפתחות שלנו חייבים להיות. במקביל, ואדם הופך את עצמו רוחני ביחסים מסוימים של שני הכוחות המנוגדים האלה. והבורא דורש מאיתנו שאנחנו נבין מה הם שני הכוחות האלה, ונהפוך וניצור כוח שלישי, שזה הקו האמצעי שביניהם. האם אפשר להגיד שיש כמה השגות רוחניות, או שההשגה רוחנית היא אחת? כל הטבע של העולם שלנו זה אגו. אגואיזם. כל הטבע של הכוח העליון זה השפעה אלטרואיזם. בהשוואה בין שני הכוחות האלה, אנחנו הופכים את עצמנו לדומים לבורא. זהו. אין יותר אפשרויות. אין יותר. אז השיטות, כל מיני שיטות ש... עובדים עם עוד איזה כוחות, עוד עם פעולות אחרות, הם פשוט לא מבינים את שני הפרמטרים העיקריים של הטבע, של כוח ההשפעה וכוח הקבלה, אחד כנגד השני. אז הוכחה לקיום האלוהים זה רק ההרגשה שלי הממשית. ודאי, ודאי, רק ככה. איך אחרת? אני יכול להביא אותך לכזה מצב, או להגיד לך איך להשיג כזה מצב, שבו אתה תגלה את הבורא, ורק אתה. ואם סנר רוצה, אז גם הוא יכול, אבל בנפרד. אבל אנחנו נבין ששנינו שם, אתם תתחילו להתקשר ביניכם. איגור מנירנברג שואל שאלה פשוטה. מה ידרבן אותי להשפיע בלי שזה יחזור אליי? להיות באותה דרגה של הבורא. לעלות ב-125 מדרגות מתוך המצב האומלל של עולמנו עד למצב הנעלה ביותר, כשאתה מעבר לנצחיות ושלמות. האפשרות הזאת קיימת ועומדת מולך, אז תממש. שאלה מאלכסנדר, מה המנגנון למציאת תשובות בתוכי? איך אני יכול לענות לעצמי על שאלות? אתה לעולם לא תמצא תשובות בתוכך, בתוך עצמך. לעולם. אין לי תשובות. כי מי אני שיהיו בי התשובות האלה? אני שואל שאלות, ובשביל למצוא תשובות אני צריך ללכת בצורה מדויקת אחר הוראות, כי זו חוכמה, זה מדע שמגלה לי את השפעה של הכוח העליון עליי. אז אני צריך להשתמש במדע הזה, בחוכמה הזאת, ואז אני באמת יהיה מסוגל לגלות, לפתוח את הכוח העליון ולמצוא תשובות. אבל רק אני אגלה את זה, אף אחד חוץ ממני. עוד שאלה מעניינת? מיכאל לייטמן, כן. מקרה בחיים. פעם אחת פתאום התחשק לי לעשות משהו בשביל מישהו, בלי שום חזרה בשבילי. אז פתאום ראיתי ברחוב איזה בחורה בת 25, חולה. היה ברור שהיא צריכה תמיכה. נתתי לה כסף, היא לא ציפתה לזה, והייתה שמחה. ופתאום באו לי דמעות לעיניים. למה? מה זה האגו שלי בוכה? או שבכיתי מכיוון שבאמת עשיתי פעולה תאורה של השפעה? יש מקרים של פעולה השפעה תאורה? ולדימיר יקר שלי, לא יכולת לעשות שום דבר by definition, מה שנקרא. לא יכולת לעשות שום דבר בלי שזה יחזור אליך, כיוון שאתה בן אדם. גם אם זאת הייתה בחורה אומללה, ועוררה בך כזה חמלה כלפיה, אפשר לומר אפילו, ואתה ממש בכית מהזדהות וחמלה, ורצית לעזור לה, ועזרת, והיא קיבלה את העזרה שלך, ואתה היית כל כך נרגש מזה שעזרת לה, וחוץ מזה גם היא החזירה לך תודה, ופתאום התחילה, אתה התחלת לכבד את עצמך ככה, והרמת את עצמך, כי תראה, אתה מיוחד, אתה עשית איזושהי פעולה בלי שום תמורה. וואו, נגיד, איבדת את הכסף הזה מהכיס, הוא נפל לך מהכיס, וטוב לך עם זה. תשמע, אני בשום פנים ואופן לא שולל את האצילות שבפעולה שלך. אני רק רוצה להגיד שזו אצילות ארצית, ולא רוחנית, בשום פנים ואופן. כיוון שאתה, כאדם שמורכב ב-100% מאגו, היית מוכרח לקבל סיפוק או תשלום חזרה בשביל לעשות את הפעולה האלטרואיסטית הזאת כביכול. לכן, אם אתה מקבל תענוג על הפעולות שלך, זה נקרא שכר. כסף שאתה מקבל, שכר, משכורת. אז הפעולה הזאת לא הייתה ללא דרישה חזרה. נכון, אתה לא יכול להגיד שזאת הייתה פעולה אלטרואיסטית. היא מלכתחילה, הפעולה הזאת לא אלטרואיסטית, כיוון שאתה פתאום נתקפת חמלה. כלומר, האיסורים של הבחורה השפיעו עליך. אני כבר לא מדבר על זה שהיא בחורה, ואולי אפילו נראית טוב. כולה בוכייה כזאת, נזקקת וכו וכו, כן? פתאום כל מיני דברים בוערים בך. גם התכונות הגבריות, איך אתה עזרת לה, איך מה עשית בשבילה. אז האגו התחיל לעבוד חזק חזק. אתה צריך לדעת את עצמך טוב בשביל להבין את הסיבות למה אתה עוזר למישהו אחר. אבל תמיד, תמיד, עד שאתה לא תמצא קשר עם הבורא, הפעולות שלך תהיינה אגואיסטיות. איזה מכונה. כן, המכונה שבאנו מאוד מעניינת. לכן אנשים שעושים טובות אחד לשני, רצים בבתי חולים, מבקרים כל מיני סובלים. אנשים עושים המון דברים. למה? הכל בגלל שהאגו שלהם בצורה המיוחדת שלהם דוחפת את האנשים האלה למין יחסי גומלין והחלפות של הפעולות הטובות האלה, טובות לכאורה. הם סך הכל מספקים את הגאווה שלהם, את הוונטי שלהם. כי ככה אני מגביע את עצמי בעיניים שלי, את הסטטוס שלי אני מרים. אני נתתי למישהו, לאדם. זה ישר הפך אותי לגבוה ממנו. הוא נהנה מזה שנתתי לו. אני הפכתי להצילי יותר. אני מכבד את עצמי יותר. כל זה שכר על מה שעשיתי בשביל האדם הזה. איך אפשר למדוד? איך אפשר לבדוק? לבדוק? כן, הנה, הבנם שאל שאלה, והוא לא מבין שזה לא אלטרואיסטי. ודאי, אם הוא עכשיו היה יושב מולי, הוא עכשיו מרביץ לי, נותן לי סתירה. והוא היה צודק. מה זאת אומרת? איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? אני עשיתי כזאת פעולה מהממת ויפה, ואתה מוריד אותה לדרגה כל כך נמוכה? אתה לא משאיר לי כלום. כן, מה עם כל הארגוני צדקה? אתה עכשיו הסברת את טבע האדם, טבע הדברים האלה. יש ארגוני צדקה לאפריקה, לנזקקים, המון דברים כאלה. בקיצור, אתה אומר בצורה מדויקת, אם האדם לא גילה את הבורא שנותן לו את החומר דלק להשפעה, בעולם שלנו אין שום אפשרות לעשות פעולה אלטרואיסטית. שום אפשרות, בטח. זה שקר עצמי. שקר עצמי נקי. אבל זאת פעולה אצילית. אני לא יודע מה זה אצילית. תן לי הגדרה של אצילית. שנייה, אז אני אגיד לך, מה, עדיף לעזור לבחורה או עדיף לא לעזור? ודאי לעזור. ודאי שכן. זה נקרא פעולה אצילית? במקרה כזה, כן? מכל האופציות הקיימות. תשמע, אני לא מסוגל, אני לא יכול להסכים איתך על ההגדרה. כי הפעולה האצילית שאתה עושה, זה לא יוצר טוב. יהיו רק השלכות שליליות של הפעולה הזאת שלך. אתה לא עושה שום דבר טוב בזה. אם אתה עושה לעשות משהו טוב לעולם הזה, אתה יכול לעשות זה רק במקרה שאתה מביא לעולם הזה אור עליון. ומה זה? זה אותו חומר דלק שיעזור לנו באמת לעשות פעולות מתוך עצמנו. כלומר, הוקטור, הכיוון לא לתוכנו, אלא מחוץ אלינו. כן, אפילו בצורה לא הכרתית. שאלה מעניינת, איך חיסרון לרוחניות קשור לעץ הדעת, טוב ורע? יש רק עץ אחד.
דרבה פזנניה דברה איזלה.
עץ הדעת טוב ורע? לא. לא, עץ חיים. זאת מערכת שבה האור העליון משתלשל מהבורא, עובר דרך מנגנון של מערכת עולמות שמחלישים את האור הזה, מסננים, כן, מסננים שמפרקים אותו, מחלישים אותו, פורטים אותו להמון פעולות והמון השפעות, בשביל שעד שהוא מגיע לעולם שלנו הוא יהיה כבר כזה פרוס וישפיע על העולם שלנו על כל על כל אטום ואטום עד האלמנטרים ביותר, ושאנחנו בעולמנו נתחיל להרגיש את ההשפעה הזאת של האור בהתחלה כקיום שלנו, ואחרי זה כאיזו התפתחות, צמיחה שלנו כמו צמח, ואחרי זה בתנועה בינינו כמו חיות, ואחרי זה בדיבור בינינו כמו מדברים. מה, ככה האור ההדרגתי הזה מפתח? האור הזה מפתח אותנו, הוא מגדל את האגו שלנו, הוא מגיע עד לעולם שלנו, ומתחיל את הטיפה, את הגרעין האגואיסטי, מתחיל להצמיח אותו.
И вот он ее растит.
וכך הוא מגדל אותו.
Получается так, что когда он ее начинает растить,
אז מה יוצא? שכשהוא מתחיל להצמיח אותה, את הנקודה הזאת, אז הנקודה הזאת מתחילה להתפתח.
Этому дереву,
ואז היא נותנת עץ משלה לעץ הזה שמשתלשל מלמעלה, יש את העץ הזה שהגרעין נותן מלמטה. אז שתי העצים האלה, שתי המערכות האלה, הן משלימות אחת את השנייה. עץ מלמעלה ועץ מלמטה. אז שניהם יחד, העץ מלמטה נקרא עץ ידיעת טוב ורע, וככה העצים האלה משלימים אחד את השני והופכים לאדם. מה שנקרא, האדם הוא עץ השדה. אז משני העצים האלה נוצרת מערכת שנקרא אדם. יש לנו פאוזה לפרסומות. מה, אתה רוצה שאני אעשה פרסומות? כן, זה התפקיד שלך. רגע, מה עם ג'ינגל? איזה מוזיקה? אני אנגן וגם אשיר. אין בעיות. חבר'ה, נפתח לנו קורס חדש חורף 2016 ב-17 בינואר, יסודות חוכמת הקבלה, קורס חדש באינטרנט. תכף אנחנו נראה את הפרסום לאתר. זה קורס נפלא, יש המון חיבורים, זה קבוצה של אנשים שדנים במה שאנחנו לומדים פה. לחבר'ה שגרים בסיביר, ב-17 בינואר מתחיל קורס שם. למה רק בשבילהם? מה, זה קורס אינטרנטי? פשוט שברנו את זה לאזורים. כל מיני חגורות זמן. אז הצופים שלנו מסיביר יוכלו להתחבר לקורס הזה שיהיה באינטרנט ב-17 בינואר. אחרי התוכנית יהיה לנו תכף שקופית בסוף התוכנית. מ-23 עד 25 בפברואר אני מזמין את כולם לכנס. חובה, כל מי שיכול חייב. מי שלא יכול, לפנות להלפ חבר. תפנו לעזור לחבר, ואנחנו נשתדל לעזור לכל אחד. אנחנו לא מבטיחים לכולם, אבל אנחנו נשתדל לעזור לכולם. שאלה טובה של אנה, תגיד בבקשה, חשיבה קריטית, היא עוזרת להתעלות רוחנית או להפך מפריעה? אפשר ללכת עם התכונה הזאת בדרך או לזרוק את זה הצידה או איך למצוא את האמצע? אין באדם שום דבר מיותר. לא צריך להשמיד, למחוק, לבטל. לא צריך, להפך. תתממשו ותיפתחו בצורה מקסימלית, רק שזה יעזור לכם להתקדם רוחנית. זהו. ובסופו של דבר אתם תגלו אפשרות מופלאה ומצוינת לנצל ולהשתמש בתכונות הנוראיות והמגעילות ביותר בכם, כל מיני תכונות טבעיות ודחפים אפילו שרכשתם, כל מיני דברים שאתם מתביישים לדבר עליהם וזה נורא מזה שזה אפילו קיים בכם. אתם תראו עד כמה הם נכונים, עד כמה אתם חייבים אותם, והם נחוצים ביותר, שאותם אתם יכולים לממש בצורה העליונה, הנעלה, הרוחנית ביותר. הכל, כל מה שניתן. אתם לא תצטרכו להתבייש בשום דבר. להפך, אתם תוכלו להתגאות בזה שאתה ייצור כל כך מגיל ונעלך, ואתה מצליח. אוקיי, בליץ, מהר. שלום רב, תגיד מה אתה עושה בשביל להיות במצב רוח טוב, למד אותנו. אני סוגר את הדלת לחדר שלי, היא כל הזמן סגורה לה, רק מי שדופק ואני מסתכל מי דופק, אני פותח לו, ויש כאלה שאני גם לא פותח לו. הם חושבים שאני לא בחדר ועוברים הלאה. אז מה אני עושה כשיש לי מצב רוח רע? אני רוקד. קם מהשולחן שלי ורוקד, או הולך לישון. ולפעמים רואה כל מיני אתרי חדשות. בדיחות? חובה. אני כל יום קורא איזה בדיחה או כמה. ביום אוהב מאוד כשהמוח חריף, כשהשכל חריף. לא כל מיני בדיחות גסות. בזה שהאדם, המוח של האדם מסתובב ככה, הוא מסוגל כאילו להפוך משהו למשהו אחר רק על ידי החידוד מוחי. מה עוד? אני אוהב מוזיקה, אני אוהב באך.
ג'אז.
אוהב ג'אז.
זה יבוא ונותניו סמיסל התקובה.
על המשמעות שבו. ובעצם זה איסורים. זה איסורים. למרות שלנו היא נראית כמו מוזיקה פשוטה, קלה כזאת. ככה, מה יש? נעשו בעצמכם. בוריס מברלין שואל, איך אדם שלומד קבלה מסוגל לבנות ברצונות הגשמיים לכסף, כבוד, מושכלות וכו, לבנות כוונה לבורא. ברצונות הרגילים אני מסוגל לבנות כוונה, תלוי באיך אני משתמש ברצונות האלה. עושר, תהפוך את זה להפצה לחוכמת הקבלה, גם כבוד וזה וידע, אתה יכול להשתמש בזה להשגת המטרה. מה אחוז של לומדי קבלה יכולים לעבור מחסום ולהיכנס לרוחניות? אין אחוז, מה? 100%? למה לא? כל האנשים צריכים לעבור מחסום, כל בני האדם. שאלה מאנגליה, איך אני מרגיש מה שהחבר שלי מרגיש? איך אני מרגיש מה שהחבר מרגיש? אני מסוגל להרגיש את זה רק ששנינו מתחברים במטרה משותפת. אם את הידיעות אפשר לקבל בשיעורים, מה לעשות עם האמונה? סליחה, איזה אמונה? איזה אמונה? אין שום אמונה. אמונה זאת השפעה. אמונה בעיניים עצומות במשהו שמישהו אומר לי? בשום פנים ואופן. סרגי שואל, מה זה השפעה של שחקן, משורר, איש אומנות גבוה? זאת השפעה? הם שינו מוחות של אנושות שלמה. מה, הם עשו את זה בעזרת הבורא? אני לא יכול לדבר בשם אף אחד, אני לא רוצה לדבר על כל מיני אנשים גבוהים שהוא נתן פה דוגמה. אני לא יכול לדבר על האנשים האלה. אבל הם כן היו להם מטרות מאוד טובות. סליחה, כוונות טובות. כשאני נמצא בעולם הזה, או כשאני נמצא בעולם הרוחני, הם מתמלאים באור העליון, הם מתמלאים באור העליון כשהרצון שלך מכוון עבור לזולת. ואם כשאני משפיע, אני מקבלת על זה רק עונשים, יכול להיות. יכול להיות גם כזה מצב. אבל זה אומר שצריך לפעול אולי דרך הקבוצה. זה כן יכול להיות. סך הכל מכוונים ככה את האדם כלפי פעולות נכונות. מה חייב להיות לאדם בשביל שהוא יוכל ללמוד קבלה נכון? מורה וקבוצה, לא יותר מזה. זה מה שאנחנו משתדלים לתת לכל אדם בעולם, שלאדם יהיה קבוצה וירטואלית ומורה. איך אפשר למדוד את הדיוק של ההשגה? רק בגילוי. רק גילוי יכול להוכיח לך שאתה נמצא בדרך נכונה. איך להתאמן בהשפעה בחיים היומיומיים? כי אני רוצה יותר ניסיון בזה. חסר לך ניסיון? בבקשה, צא, תפיץ. עם החברים, תיפגש איתם, תעשו כל מה שאפשר בשביל שתוכלו להתחבר. כמה חברים בודדים זה מספיק לגמרי בשביל להשיג את כל מטרת הבריאה, כל מטרת הבריאה. פאבל שואל, איך אפשר לפתח בנטייה לרוחניות בעולמנו הגשמי. חבר'ה, יש לנו שיטה מאוד פשוטה, פשוט לפעול יחד עם הקבוצה עד שאתה לא נמס בתוכה, ועד שאתה לא מגלה בתוך המרכז הקבוצה את הבורא. אני אולי רק רוצה להוסיף, סליחה, להזכיר, כן, אנחנו מזכירים על הקורס החדש לחוכמת הקבלה שמתחיל ב-17 בינואר באינטרנט, עבור חבר'ה שגרים בסיביר, קרסנויארסק. זה קורס באונליין. ממש, אתם תוכלו להרכיב קבוצה וירטואלית. ואז אנחנו גם מחכים לכנס אתכם בכנס שלנו בפברואר. אני מאחל לכם טיסה רוחנית נעימה לכולם.